אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן, אבל להבעיר היום אש זה לא רק מכוון למילים שנגיד, אלא זה מכוון גם לנרות החנוכה. אנחנו ביום כף זין של חודש כסלב, נר שלישי של חנוכה, היום ה-13 של חודש דצמבר לשנת 2020. וכשאני חשבתי על מה המוטב שנשוחח היום, לא יכולתי שלא להכניס אתכם לשיחה שלי עם עצמי, לכבוד החנוכה, שגם ניהלתי אותה עם חברים בשבת הזו החולפת, על ההבדלים בין תרבות יוון לבין התרבות היהודית. זה כמעט קלישאתי לעסוק בזה, לנסות להשוות בין התרבות היוונית לתרבות היהודית, אותה מלחמה שהיא בת אלפי שנים, אנחנו חוזרים עד מאות לפני הספירה, עד ימיהם של החשמונאים, לנסות להבין בעצם מדוע אנחנו מציינים את החג הזה, מפני שהיסוד הוא ההתמרדות החשמונאית בתרבות יוון. לא ביוונים עצמם, אנחנו הזכרנו זאת בתוכניתנו, אלא במתייוונים, בסלאוקים, שהם היו מי שיבעו את התרבות היוונית, זה אפילו יותר בולט, כלומר, אנטיוכוס הרביעי, שהוא אנטיוכוס של ילדותנו, שהוא אנטיוכוס שלימדו אותנו, שהוא הרע הגדול, גזרותיו היו גזרות אנטיוכוס, הוא לא היה יווני במוצאו, הוא היה יווני בתרבותו, הוא אימץ לחלוטין איזושהי תרבות שהוא כינה אותה תרבות יוונית. כאן צריך לסייג ולומר שהתרבות היוונית היא הייתה תרבות רחבה מאוד, וברור שמה שיובא לכאן היה חלקי, וגם כל מה שאני אומר, כאשר אני אציג את התרבות היוונית, אני אומר משהו שהוא איזושהי הכללה, איזשהו שם כולל להרבה מאוד דברים, גם בתוך התרבות היוונית היו מחלוקות, ואנחנו יודעים גם שבתוך התרבות היוונית הייתה התפתחות. כלומר, היווני עובד האלילים, והיווני הפילוסוף, הדיבור שלהם הוא לא אותו דיבור, אף על פי שאנחנו מייחסים את שניהם ליוון העתיקה, ממש כפי שהתרבות היהודית עברה תהליכים. לאט לאט היהודי התנתק מן האמונות הפגניות שלו, ראו את המציאות כאלילית, וידוע שהניתוק הזה לקח זמן. גם אחרי שהבשורה המקראית באה לעולם, עדיין היו מי שעבדו את האל, שאני לא אומר את שמו, כי אנחנו לא נוהגים לומר את שמו המקראי של האל העברי, ואשרתו. כלומר, הם ראו באשרה בת זוג של האל. יש מלבד האל. זו אלילות. והלכי הרוח הללו, הם ליוו את העם היהודי תקופה עד שנעקרו, אבל בכל זאת צריך לנסות לנסח איזשהו הבדל, איזושהי מחלוקת בין התפיסה העברית או היהודית לבין התפיסה היוונית, אותה מחלוקת שהדריכה גם את החשמונאים. יאמרו ההיסטוריונים שהמרד החשמונאי לאו דווקא היה מרד רוחני, אידיאולוגי ואינטלקטואלי, היו בו גם צדדים של כבוד לאומי ולאו דווקא של איזושהי מחלוקת רעיונית לגבי האופן שבו האדם צריך ללכת בעולם, לחשוב בעולם, אבל בהשראת חג החנוכה, הרבה מאוד הוגים יהודים לאורך הדורות ניסו לצייר את החיץ הזה שבין אתונה וירושלים. חיץ מצד אחד, אבל לא רק חיץ, אלא גם, הייתי אומר, איזשהו מקום מפגש. מצד אחד יש הבדל מאוד ברור בין אתונה וירושלים, ומצד שני השפעה מאוד גדולה. אנחנו יודעים מה הייתה השפעת הפילוסופיה היוונית על הפילוסופיה היהודית. אנחנו כל פעם מזכירים פה את הצמת אריסטו והרמב״ם. ייתכן שהייתה גם השפעה הפוכה של התרבות היהודית על החשיבה היוונית, ואנחנו נציג את הטיעון הזה בהמשך מפי מי שאמר אותו. אבל אני רוצה להתחיל ראשית באיזשהו הבדל שהוא אולי הפשטני ביותר, שמיטיב לנסח אותו פרופסור ישעיהו ליבוביץ' במקומות רבים, ההבדל שבין התפיסה היהודית לבין התפיסה האלילית. התפיסה היהודית זו התפיסה היהודית של ימינו, ההתפתחות של היהדות שלקחה ואימצה והטמיעה לתוכה במשך זמן רב את הפסוקים המקראיים. אפשר לומר שזו התפיסה היהודית של בית מקדש שני והלאה. אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד שינויים בין האופן שבו נראה בית המקדש הראשון ומה שהיה בתוך בית המקדש הראשון לבין בית המקדש השני, ואלה היו גם שינויים רעיוניים. אולי אנחנו ניגע במה שהיה ואיננו בהמשך. אבל פרופסור ישעיהו ליבוביץ', כשהוא רוצה לדבר על ההבדל בין האמונה באל המקראי, בין האמונה היהודית באותו אל, לבין האמונה של היווני, אמונה, אגב, זו מילה מעניינת, האם בכלל צריך להשתמש במילה אמונה, אבל בין תפיסת האל היהודית לבין תפיסת האל היוונית, הוא רוצה לדבר על פונקציות. כלומר, האל היווני בעיניו הוא לא אל כי עם פונקציה בחיי האדם. מה הכוונה פונקציה? פונקציה היא איזשהו צורך שאני צריך שיתמלא באופן פונקציונלי. שאני צריך שיתגשם. ואם אנחנו נסתכל על אלי האולימפוס, על האלים היווניים, ההפרדה, הביזור, כן, שיש ביניהם, לכל אחד תפקיד משלו, פוסידון הוא אל הים והסוסים, ויש לו גם עיסוק שלישי. אתנה היא האלה שעוסקת בחוכמה. אפולו הוא האל שעוסק ביופי גברי וכן הלאה וכן הלאה. הרה היא האלה שעוסקת בניסויים כמדומני. אפשר לבחון את הזיכרון שלי. העובדה שלכל אל יש תפקיד משלו, הופכת את האל הזה לנותן שירות. במיוחד כאשר אנחנו יודעים שהאדם, בתוך התפיסה שאפיינה את יוון העתיקה, מי שבאמת האמין באלים, המטרה שלו בכל פעם היא לרצות אל אחר לפי הצורך שלו. אם יש לו בעיה בתחום הניסויים, הוא יפנה להרה. אם הוא דייג והוא צריך שהים ישקוט, הוא יפנה לפוסידון. כך הוא ימלא בכל פעם את הצורך שיש לו. ולא רק שהוא ימלא את הצורך שיש לו, אלא שישנן דרכים, הומרוס מפרט אותן, גם באיליאדה, גם באודיסאה, ישנן דרכים שבהן משתמשים בני האדם באופן מובהק, כדי להניע את האלים לפעולה. כלומר, האדם ומי שמנסה באנגלית to manipulate, ליצור מניפולציה על האלים על מנת שימלאו את צרכיו. לכן אם הוא צריך לפתור את הצורך הימי שלו, הוא ינסה להקריב קורבן לפוסידון באותו הרגע, כי עכשיו הוא זקוק לשינוי הימים. פוסידון יכול לעזור לו. והטענה של פרופסור ליבוביץ' היא שלא רק שמדובר בהבדל מתפיסת האל היהודית, אלא ההפך הגמור. מדוע? כי אף על פי שגם האל המקראי דואג לכל צרכיו של האדם, והאדם מתפלל אליו ומקריב לו קורבנות, הן בסופו של דבר, הרגע הדרמטי ביותר, הניסיון שבו עומד אברהם, ואנחנו חוזרים אליו פעם אחר פעם, הוא ניסיון העקדה. אברהם אבינו שמוכן להקריב את בנו לאל, והוא לא יקבל תמורה על כך, להפך, הוא יאבד את כל העתיד שהסיפור המקראי מבטיח לו. העם שהיה אמור לצאת ממנו, והתפקיד של העם הזה בדברי הימים, הכל יובד מפני שהאדם מוכן להקריב מעצמו לאל. לעומת זאת, היווניות מדריכה את האדם לנסות להוציא מן האל, לא לתת לאל, אלא לקחת מן האל. כאשר האדם עובד את פוסידון, מקריב לו קורבן כדי לדאוג לים, הוא בעצם פותח את אפליקציית הים במכשיר החכם שלא היה לו בעולם העתיק, ועושה את מה שהוא צריך. האלים כנותני שירות, או השאלה היא כזאת, מי משרת את מי? האדם את האל, או האל את האדם? ואפשר לראות איך התפיסה היוונית העתיקה, האלילית העתיקה, שהעולם כולו הלך והשתחרר ממנה, הייתה תפיסה שבסופו של דבר האדם עובד את צרכיו. האדם משרת את עצמו. כי אם האל, בסוף החשבון, עונה לצרכים השונים של האדם, כאשר האדם מקריב קורבן לאל, הוא בעצם מספק את צרכיו. זה לא שונה מאכילה. אני רעב, אני אוכל, אני צריך שהים ישקוט, אני מתפלל לפוסידון. בעצם הסיפור העליון שהאדם מספר על עצמו אינו אלא איזושהי יד שלוחה של הצרכים שלו. וגם הפרשנויות הפסיכולוגיות, כן, שעושים למיתולוגיה היוונית הן כאלה, שאלי האולימפוס השונים אינם אלא ייצוגים של כל מיני צדדים פסיכולוגיים באדם, כל מיני רגשות שונים שקיימים באדם, והוא קורא להם אלים, כי האדם כדי להצליח להתמודד בעולמו, הוא צריך לדעת לענות ולאזן בין הרגשות והצרכים השונים בקרבו. וזו גם הסיבה שהאדם, על פי המיתולוגיה היוונית, הוא צריך כל הזמן לנסות לאזן בין האלים. אם הוא עובד אל אחד, הוא צריך לעבוד גם אל אחר, כי לא מספיק שאל אחד יעזור לו, כי כל אל מוגבל לתחומו. הוא צריך עכשיו לייצר לעצמו אסטרטגיה של הישרדות בעולם. לכן גם קראתי לפעולה האנושית מניפולציה. כל פעם הוא צריך להפעיל את הכפתור הנכון, או בשפה של ליבוביץ' את הפונקציה הנכונה, על מנת שחייו יהיו טובים יותר. כמובן, בעיני ליבוביץ' זהו ההפך הגמור מן האהבה האבודה הזו שמסמן את היהדות. האדם שעושה משהו מפני שהוא רואה בו ערך, אבל לא ערך מתגמל, אלא בפני עצמו. הדבר כשהוא למען עצמו קשה בכלל לדבר על זה, אבל המקרא כבר מציג לנו את אברהם שעושה את המעשה האבוד הזה. מעשה של אהבה אבודה לאל, שאפשר לומר שהיא אהבה לא הגיונית, אהבה רצחנית. אפשר לבקר את אברהם, אבל במובן מסוים, אברהם מייצג את היציאה מתוך העיסוק שהיום נוהגים לדמות אותו לעיסוקו של הילד בצרכיו. אברהם חושב שיש מה שמעבר לצרכים האנושיים והוא צריך להתמודד מולו. האם אברהם מתמודד מולו נכון? זו שאלה אחרת. אבל אם לעשות פרפרזה, שוודאי פרופסור ליבוביץ' לא היה מקבל אותה, ההבדל בין התרבות היהודית לבין התרבות היוונית באשר לדמות האל, היא שהאדם אוהב את האל ביהדות, עובד את האל, ליבוביץ' היה אומר, אני אומר אוהב את האל, ואילו כאשר מדובר באלים היווניים, האדם לא אוהב אותו ולא עובד אותו. האדם צריך אותו מפני שהוא צריך בעצם לספק את עצמו. ההבדל הוא בין צרכים לבין אהבה. כמובן, אפשר לומר שגם אהבה היא צורך, אבל הדיבור הזה על אהבה הוא, אני חושב, עובר במובנים מסוימים מעל לאזורים של הצורך הבסיסי. כאשר אנחנו מדברים על אהבה, אנחנו כבר לא מדברים על הפרט המסוים, אם מדובר במין או ביטחון, אנחנו מדברים על מושג רחב יותר. וליהדות יש גם את הניסוח שלה, שהאהבה צריכה להיות כזו שלא תלויה בדבר. ואולי ההבדל, אם אני אנסה לדייק אותו נכון, הוא עולם שבו האדם עושה דברים רק מפני שהוא תלוי בהם, לבין האדם שמבקש לעשות מעשים שלא תלויים בשום דבר מלבד במעשה עצמו.
מתחת למיטה של אבא של משה, כמוסים סודות של אבא של משה, אבל משה יודע. אין מימים בדרך, אהרון התגרש, חמישה ילדים התעלב באחר, חזר לתל אביב. ולי אין מי לבדך. לילה לבן מחשבות מתנגשות בקירות הלב לומד לחשוב מחדש אין לי מלבדך
אביתר בנאי, השיר הזה, מאלבומו האחרון של אביתר בנאי, נוגע במובן מסוים, הוא מפרש במובן מסוים את מה שאני ניסיתי להגדיר אצל ליבוביץ' או אצל אברהם אבינו במעשה העקדה כאהבה ועבודה. האדם שעושה מעשה לא בשל תוצאה מסוימת שלו, אלא בגלל רצונו לשים את עצמו בתוך המעשה. המעשה אינו רק השביל שמוביל ליעד מסוים, אלא הוא הדבר עצמו. הוא המעשה שמבטא את האהבה, מפני שאם המעשה רק נועד לקבל איזושהי תגובה מן הצד השני, אין זו אהבה, אלא זה סחר מחר. למה קראתי לזה אהבה עבודה, ולזה ליבוביץ' ודאי לא היה מסכים? מפני שבאמת, המעשה של אברהם בעקדה, עליו אפשר לדון, הוא מעשה מחריד במובן מסוים, אבל זה עבוד, כי אתה לא תקבל. אתה רק תעשה את מה שאתה צריך לעשות, אבל לאו דווקא תהיה תמורה לזה. אולי התמורה הנפשית שלך בתוכך, אבל יש בזה בסופו של דבר, מידה של הקרבה, האדם שמקריב הוא אדם שבמובנים רבים מוכן לאבד מעצמו לטובת משהו אחר, אולי כדי, אולי בסוף איזשהו גלגל הוא מרוויח משהו, אבל אני חושב שהמונח אהבה עבודה הוא כאן נכון. וזו הגישה של ליבוביץ' תמיד מציג, כאשר הוא רוצה להבדיל בין אלילות לבין יהדות, ואלילות כאן, ובדרך כלל בתרבות, היא משהו שזורק אותנו אל המיתולוגיה היוונית, אל האלים שבאולימפוס. ואנחנו מנסים לצייר כמה הבדלים בין אתונה לירושלים. והאמת היא שיש כמה, כפי שכבר ציינתי, ספרים שזהו שמם, אתונה וירושלים. ואחד המחברים של הספרים שזהו שמם הוא לב איצקוביץ' שסטוב. איזקוביץ' שסטוב. זה היה שם העת, זה לא שם אמיתי, של יהודה לייב שוורצמן. אנחנו נקרא לו לב שסטוב, כי כך כולם כינו אותו בזמנו, וכך הוא בחר לכנות את עצמו בספריו. הוא היה הוגה דעות, פילוסוף, סופר, גם מבקר ספרות, יהודי, שחי ברוסיה, פעל במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, ועל אף שהוא נולד אל תוך הסיפור היהודי, אל תוך הסיפור היהודי הדתי, הוא ראה בעצמו הוגה כללי. הוא יצא מתוך הסיפור היהודי, והוא הושפע בכתיבתו גם הן מיהדותו, אבל גם מהוגים כמו סרן קירקגור, כמו לב טולסטוי ברוסיה. ואם אמרתי את השם סרן קירקגור, אז לב שסטוב היה הוגה אקזיסטנציאליסטי, כלומר שעוסק בחוויה הקיומית העמוקה של האדם. וכשהוא רצה לצייר את ההבדל בין היהדות לבין היווניות, ההלניות, ההשפעה היוונית, שהבנה גם את אנטיוכוס הרביעי וגרמה לרבים כל כך להתייוון, שאם יסודות התרבות המערבית, הוא בחר לצייר הבדל של על פניו הוא שונה מאוד, הוא אולי ההפך הגמור אפילו, מההסבר של לייבוביץ'. לייבוביץ' אומר שההבדל בין היהדות לבין היווניות הוא האדם שעובד את עצמו אל מול האדם שמקריב את עצמו. לב שסטוב אומר משהו שונה, אבל הסיבות הן דומות. הן מגיעים למסקנות שלהן מאותן הסיבות, לכן אני חושב שבסופו של דבר הדברים מתחברים. לב שסטוב אומר בספרו אתונה וירושלים שההבדל העמוק בין היהדות ליווניות הוא באשר לאפשרות הנס. שזה ממש שייך לחנוכה, אנחנו מדברים על חנוכה ונס פך השמן וחג הניסים וכולי, על הניסים ועל הנפלאות. לב שסטוב אומר, היסוד היהודי הוא יסוד הנס. מהו יסוד הנס? יסוד הנס הוא המחשבה שהטבע של העולם הוא טבע שאפשר לשבור. העולם הוא לא שרירותי עד הסוף, אלא יש רגע מסוים שבו הסיפור השרירותי הזה של החיים יכול להתנפץ, ואז מגלים פח שמן שאמור להספיק ליום אחד ומספיק לשמונה ימים, זה כמובן דימוי, לאפשרות של נס, לאפשרות של שינוי שהוא לא על פי החוקים הטבעיים. וכשלב שסטוב אומר זאת, הוא מייחס זאת גם כלפי היווניות העתיקה של אלי האולימפוס, גם כלפי הפילוסופיה היוונית שכבר נטשה את האלים ודווקא מדברת על ההיגיון. למה הכוונה? הוא אומר כך, הוא אומר ביוון העתיקה האדם היה תלוי כל הזמן, מעשיו היו תלויים כל הזמן, באלים שהוא עבד, כמו שאמרנו, הוא רוצה לשפר את מצב הים, פונה לפוסידון, ורוצה להינשא, פונה להרה, ורוצה להיות גבר יפה, פונה לאפולו. כל הזמן תלוי באלים. והאלים הללו, על פי המיתולוגיה היוונית, רבים ביניהם, מתווכחים ביניהם, והאדם מושפע מן הוויכוחים ביניהם. האדם הוא בעצם קורבן לא פעם לגחמות האלים. הוא מנסה לרצות את האלים, לפנות אליהם כדי שיספקו את רצונו, אבל זה גם לא תלוי בו לחלוטין. זה לא תלוי בו לחלוטין, כי הוא רק בן אדם, והם אלים, אין לו יכולת לצאת מתוך המשחק הזה. המשחק שבו דברים קורים באולימפוס ומשפיעים על האדם. הוא יכול לנסות להשפיע על המשחק, אבל הוא כל הזמן מתפקד לפי הכללים. ישנם כללים. אם אתה עובד את האל, אולי הוא יעזור לך, אבל הכללים הללו הם סגורים. יש זירה, הזירה שבה האדם והאלים פועלים, והיא לא תשתנה, והאדם לא יכול להחליט שהוא מוציא את עצמו מהשפעתם של האלים. אין לו ברירה אלא להמשיך לשחק את המשחק הזה תחת האלים במיתולוגיה. הוא למעשה קלו. אילו היה לו נס, אילו הוא היה באמת זוכה לנס, הוא היה מצליח לצאת מן המשחק הזה. מהו נס אם מייחסים אותו ליוון העתיקה, וכאשר אף על פי שהאלים חפצים כך או אחרת, האדם בכל זאת יזכה למבוקשו, גם בניגוד לדעתם. אבל זה בלתי אפשרי לפי התפיסה האלילית. האדם לחוד. לא רק על פי התפיסה האלילית היוונית האדם לחוד, אומר לב שסטוב, גם לפי התפיסה הפילוסופית, הפילוסופיה היוונית שרצתה להעמיד את הכל על הבסיס של ההיגיון. והיא מחפשת סיבה ותוצאה. כל הזמן סיבות ותולדות. לכל מקרה שקורה בעולם יש את סיבתו שלו. גם בתוך המערכת הזו שתחילתה, כמובן פותחה בפילוסופיה המערבית, אבל תחילתה ביוון העתיקה, האדם קלו. כי אם כל מעשה שמתרחש אינו אלא תולדה, והוא נובע מסיבה קודמת לו, הרי שאנחנו לא באמת יכולים לברוח מן הזירה הזאת גם כן, מזירת הסיבות והתוצאות, ואנחנו לחודים וכלואים, בגלל סיבות ישנות שהובילו לסיבות אחרות, והן יובילו לסיבות באות בתור, וככה האדם אין לו לאן לצאת. אין מעבר. אין מה שמעבר לטבע שבו האדם נמצא, בין אם מדובר בטבע, שהוא הטבע אני אכנה זאת הטבע ההגיוני, זה לא ביטוי כל כך מדויק, אני אכנה זאת הטבע ההגיוני, הוא הטבע כמו שהוא עצמו, הטבע שלומדים מהתבוננות בעולם, ובין אם הוא טבע האלים, גם לאלים יש טבע. באופן עמוק, האלים, כאשר אנחנו מסתכלים במיתולוגיה היוונית, בשירות היווניות העתיקות, האלים הם כבני אדם, אמנם הם חזקים יותר, הם בני אדם משוחררים מהרבה מאוד כבלים אנושיים, אבל הרגש שלהם, הרצונות שלהם, הוויכוחים שלהם, הם ויכוחים אנושיים. לכן התפיסה הדתית האלילית לא מצליחה להעלות את האדם מעל לאנושיותו. אין מעבר לאנושיות ואין מעבר למציאות האנושית. זה הגג. האלים הם גרסה משוכללת יותר של האנושי. אבל אין מה שמעל הטבע. באופן מעניין, אחת הדוגמאות לזה היא העובדה שהאלים מתנגשים זה בזה, מקנאים זה בזה, נלחמים זה בזה. אנחנו יודעים באיליאדה, כאשר אלים שונים ניצבים לצד כל אחד מהמחנות, המחנה טרויה, המחנה יוון, לכל מחנה יש את האלים שלו. העובדה שהאלים בכלל מסוגלים להתעמת זה מול זה, היא ההוכחה שהאלים גם הם לכודים בטבע מסוים. כי על מנת שאלים יוכלו להתנגש זה בזה, צריכה להיות זירה שבה הוויכוח מתקיים. זירה שבה הקרב קורה. אלמלא הייתה הזירה הזאת, לא היו יכולים האלים להיאבק זה בזה, ואם יש זירה, אם יש איזשהו שטח שבו פועלים האלים, כלומר שיש מעבר לאלים. אני אתן דוגמה לזה. ביהדות, לאלוהים אין מקום. אם היה לאלוהים מקום, זה אומר שאלוהים הוא לא אינסופי. זה אומר שיש מה שמעבר לאל. לאלוהים אין מקום. אלוהים הוא המקום. לכן מכנים ביהדות את האל מקום, כי הוא מקומו של עולם. האל הוא בכל, האל הוא אינסופי, ולכן גם העולם הוא בתוך האל, אבל לא להפך. ואם לאלים יש מקום, יש את האולימפוס, הרי שגם הם סופיים, והם תלויים בכל מיני סיבות ותוצאות. מי יודע, אולי גם להם יש את האלים שלהם. היהדות, לפי לב שסטוב, היא האמונה שישנה מציאות טבעית, אבל יש מה שמעבר לה. ישנו עולם טבעי שבו הים כפי שהוא, אבל יש רגע שבו הוא נחצה לשניים. ישנו עולם טבעי שבו פח שמן של יום אחד מספיק ליום אחד, אבל ישנו הרגע שבו הטבע הזה ייסתר ופח השמן יספיק לשמונה ימים. כלומר, היסוד היהודי מבחינתו, והשאלה אם באמת סיפור פח השמן קרה או לא, הסיפורים המקראיים אמיתיים או לא, לא מעסיקה אותו. היסוד היהודי בעיניו זו האמונה וההתעקשות שאנחנו לא כלואים, שהעולם הוא לא אטום והוא לא שרירותי, אלא אפשר לצאת מתוך המערכת ואפשר לנצח אותה, ויש תקווה. אם העולם הוא אטום ושרירותי, באמת הייאוש יכול להשתלט על האדם לחלוטין. אבל אם יש איזשהו יסוד של פתח, פתח צר שאפשר לפתוח לפעמים, הרי יש לכל זה טעם. כי באמת, בזכות תפילה או מעשה אחר, ברגע אחד לא צפוי, השער עוד יכול להיפתח.
תפילה לעמי כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אדוני שמע תפילתי, ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, לך ביום אקרא מהר עלינו. שן ימיי ועצמותיי כמוקד ניחאו וכוח העשר ריבה שלילי כי שכחתי לכל לחמי אל תסתר בניך ממני אדוני שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא אל תסתר בניך ממני ביום צר לי את אליי אוזנך ביום אקרא
ברי סחרוף, יחד עם ארז לב-ארי, פטריק סבג, מבצעים את תפילה לעני, המילים מתוך תהילים, והמחשבה שהתפילה יכולה לשנות את הטבע השרירותי של המציאות. כלומר, התפילה לא כחלק מאיזושהי שרירותיות, אלא תפילה לעני כי העטוף, זה לא טקס, אלא זה רצון, זה לא טקס קבוע שהקהילה מנהלת, אלא זה איזשהו רצון לנסות ולאתגר דווקא את טבעה של המציאות, ואנחנו יחד עם לייבוביץ' ואחר כך עם לב שסטוב, אנחנו בעצם מגדירים הבדלים בין מה שנוהגים לכנות התרבות היוונית לבין התרבות שהתפתחה לנו כתרבות היהודית. ואני רוצה לגעת בעוד הבדל שאילל צייטלין, אחד מגיבורי תוכניתנו, ההוגה, הפילוסוף, המשורר והסופר והעיתונאי, אילל צייטלין, שראה בעצמו תלמיד של לב שסטוב, הוא כתב חיבור שהוא קרא לו הטוב והרע. והוא ניסה לשאול את השאלה מה המקום של הרע במציאות, מה תפקידו של הרע, על פי תפיסות דתיות או מיסטיות או אליליות שונות לאורך הדורות. הוא בעצם כתב, הייתי קורא לזה מסמך אקדמי, שבו הוא סוקר את תפיסת מושג הרע ביהדות העתיקה, ביהדות הקבלה, בנצרות הקדומה, בנצרות החדשה, בעמי המזרח, על פי הפילוסופיה היוונית וגם על פי התפיסה היוונית האלילית הקדומה יותר לפילוסופיה. ושם הוא אומר דבר מעניין שמתחבר לכל מה שאמרנו. הוא אומר את הדבר הבא. שמתי לב להבדל עמוק מאוד, בולט מאוד, בין האופן שבו הרע במציאות מוצג בשירות היווניות שמספרות לנו, שאין הגוף של המיתולוגיה היוונית שמספרות לנו על אלי יוון, לעומת המקרא. וההבדל הוא כזה, כאשר מספרים לנו במיתולוגיה היוונית על הרע, הרי שהרע זה שישנו בעולם, כלומר האסונות, המוות, האלימות, כל הללו הם סימן לקטנותו של האדם, לדלותו של האדם. לעומת זאת, במקרא, הרע והאסונות הם סימנים לרשעותו של האדם. למה הכוונה? במיתולוגיה היוונית, כאשר קורה לאדם רע, זה מפני שהוא שוב פיון במשחקים הנוראיים בין האלים. ואין לו דרך לצאת מזה. וזה מראה כמה הוא קטן וכמה הוא דל וחסר כוח. במקרא, כאשר קורה לאדם רע, זה מפני שהמעשים שלו, לא של אלים אחרים, המעשים שלו היו מעשים לא ראויים. וזה עונש, כן? האל שאומר כבר בחמשת חומשי התורה, אחר כך בנביאים, הנביאים מבטאים זאת בצורה אפילו יותר מובהקת. אבל האל שאומר לאדם, בארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים. מפני שהאל דורש את הארץ הזאת. כלומר, אתה תלוי בגשם, האל מסתכל עליך, אם תהיה טוב, יהיה לך גשם. אם תהיה רע, תהיה בצורת. הרע במציאות הוא עונש על מעשי האדם. האדם אחראי לרע. הוא לא קלו במשחק של מישהו אחר, אלא הוא עצמו המשחק, הוא עצמו הדמות, הוא עצמו השחקן הראשי, ועל פי ההחלטות שלו והמעשים שלו, יתנהל העולם, יהיה האדם טוב, העולם יהיה טוב, יהיה האדם רע, העולם יהיה רע, כמובן שאחר כך היהדות שואלת את שאלת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מפני שההבטחה הזאת היא לא מתממשת למולנו כפשוטה, אבל כן אפשר לראות בין הטקסט המקראי לבין הטקסט לבין הטקסטים שמספרים על המיתולוגיה היוונית, הבדל ברור בגישה. אם המיתולוגיה היוונית מקטינה את האדם, הרי שדווקא הגישה המקראית מגדילה את האדם, היא אומרת לו, הכל אתה, הכל בשליטתך. יש למעשים שלך משמעות, והיא משמעות דרמטית. היא לא משמעות קלה שלפעמים מצליחה לשנות משהו אצל האלים. לא, היא המשמעות. בידיעה, המעשים שלך הם העיקר. אם רע, תשאל את עצמך לגבי המעשים שלך. אם טוב, תנסה גם להבין את המעשים שלך. ובעצם אפשר לנסח זאת כך, אם בתרבות היוונית שמוצגת בשירות העתיקות, האדם הוא מי שהמעשים שלו הם קלושים, בתרבות היהודית האדם הוא מי שהמעשים שלו הם כבירים.
Can run on for a long time, run on for a long time, run. gone on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
ג'וני קאש, God's gonna cut you down. אלוהים עומד, ואני אתרגם את זה בתרגום חופשי הכי פשוט, לחתוך אותך, כן, cut you down, לסיים את הסיפור שלך. האל יעשה זאת בגלל הקלקול המוסרי שלך. בסופו של דבר, הסיפור המקראי הוא סיפור שמניח על האדם אחריות. ואחריות היא תפיסה מגדילה בעיניי. רציתי לומר עוד כמה מילים, הייתי מעריך בזה הרבה יותר, אבל אני די אקצר בזה, על ההבדל האומנותי המרכזי בין התפיסה היהודית שהתפתחה לבין התפיסה היוונית, גם בשלבים מוקדמים יותר, גם בשלבים מאוחרים יותר, וההבדל הוא היחס לפסלים. באמת, בעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל, כל תמונה, והפסל הפך למשהו שהיהודי מאוד מתרחק ממנו. צריך לומר שכאשר הולכים אחורה, בזמן מגלים גם פסיפסים שונים שהיו בבתי כנסת יהודיים, אבל פסלים ממש, בשל המילה הזאת, מן הפסלים התרחקו. כי הפסל היה בעיני היהודי סמל האלילות. עכשיו אפשר לומר בפשטות, כי עובדי האלילים עבדו פסלים. אבל נדמה שיש יותר מזה בהתרחקות של האומנות היהודית מפסלים. כי מהו פסל? פסל הוא תחימה, הפרדה. אתה רואה את הפסל, ויש לפסל גבולות. הוא מתחיל ונגמר במקום מסוים. החומר שלו הוא חומר שמעוצב, יש את מתחם החומר. משהו תחום. היהדות מדברת על האל כל הזמן כמי שאינך ממש יכול לתחום אותו. בוודאי ככל שהיהדות הלכה עם השנים והתפתחה, אין שום יכולת לתחום את האל. והשפה הקבלית תהפוך את האל לאל אינסופי, והיא תרשה לעצמה לומר עליו רק ביטוי אחד שהוא מתחום הוויזואליה, אור. ואור הוא דבר מה שמתפשט, שקשה מאוד לתחום אותו, האור הוא מתפזר, האור הוא לא משהו שאתה יכול לאחוז בו בצורה פשוטה, האור הוא סמל לאיזושהי התפשטות. ולכן המאבק הוא בין המחשבה שמבקשת לתחום, לתחום את האלים, לתחום את הרעיונות, לבין הדיבור על האל כאינסוף, כאור שמתפשט. שימו לב להבדל בין האל שעליו מדברים כאור, ואיך מדברים על הפסלים ביהדות. צלם. צלם בהיכל. צלמים של האל, צלם מלשון צל, כן? האדם הוא בצלם אלוהים, בצילו של האל במובנים מסוימים. ואחת האשמות שמופיעה בכתבים היא שהיוונים הכניסו צלם להיכל, כלומר המתייוונים של אנטיוכוס. האם הם עשו זאת על מנת להיות בפולמוס עם היהודים? לאו דווקא, הם ראו בפסלים את הדבר המובהק ביותר. אבל השיח היהודי הוא שיח שאומר, הצלם לא רק שהוא לא מאדיר את האל, הוא פוגם באל. כי הוא קולה אותו. לכן קל היהדות מאז ומתמיד הרבה יותר עם אמנויות שקשורות ללשון. כי המילה היא פותח, במובן מסוים, היא הרבה פחות תוחמת ומגבילה מאשר החומר שיש לו איזשהו סוף ברור שניתן ממש למשש אותו. מעניין אגב לחשוב גם על ההבדלים בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני. בית המקדש הראשון, מקדש שלמה, שהיו בו הרבה מאוד פסלים, שאחר כך כבר לא היו בבית המקדש השני, אפילו ארון הקודש עם הקרובים שעליו עבד בין זמן בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, ובבית המקדש השני, בקודש הקודשים, במקום הקדוש ביותר לא היה דבר, היה ריק. גם ביוון העתיקה, כך סיפר לי עורך תחנת כאן תרבות נדב נוימן, היו תקסים דתיים שבשיאה מכניסים את האדם לחדר ריק, לא לחדר עם פסלים. כלומר, הלכי הרוח האלה התפתחו גם ביוון. הדברים קורים בהרבה מאוד מקומות במקביל, לא סגורים לתרבות אחת. התרבות היהודית מבית המקדש השני ובוודאי אחריו, מנסה לומר לאדם שהמטרה שלו בעולמות הרוח היא לא לבקש כל העת לתחום, אלא דווקא לבקש לצייר את חסדו של האל לא בדמות אבן קשה, אלא בדמות איזשהו אור בחלל העולם.
תהנה, מה אעשה, ולאהוב את ששלחני, את זה שהביאני הנה, ואיך אלמד לאהוב, את זה שאיתו אני עכשיו, סוד כבד אני נושא, תאהבה שקטה, ללא מילים. יש חסד, חסד גדול, יש חסד. אני, תן לי כוח, יש מחנק גדול בתוך כל הפאר הזה. קל יותר לנשום כשאין כלום, אין כתר על הראש. למד אותי מלכי לשאת את כתרי. יש חסד, חסד גדול. יש חסד.
חסד גדול, יש חסד, 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 ח
יש חסד גדול בלתת אמון, שם השיר הוא חסד, שירה של אסתר רדה, גם כתבה, גם הלחינה, גם מבצעת. רציתי לומר משפט שהבטחתי לגעת בו, אולי נפתח אותו ביום מן הימים כשנדבר על ניטשה. ניטשה טוען שהמעבר של המחשבה היוונית מן האלילות אל מחשבת ההיגיון של אריסטו, אפלטון לפניו, היא התייהדות, היא השפעה של היהדות, מפני שהיהודים בעיניו בשל חולשתם, הם ציירו את האל חלש בלי גוף ובלי דמות הגוף. לעומת זאת, היוונים שהיה בהם כוח הגוף ציירו גם אלים חזקים כמותם. ניטשה מבקר את השפעת היהודים על העולם, לכן מי שקורא את השורות הללו של ניטשה יכול להבין את השימוש שעשו בו כל מיני אנטישמים לאורך הדורות, אבל צריך לומר שעל פי ניטשה, היהודים הם יצרו את הבעיה שהוא ראה בתרבות המערבית, ואני חולה כמובן על הבעיה שהוא רואה, אבל היהודים הם גם אלו שיכולים לתקן, יש להם תפקיד ויש להם כוח ואחריות ויכולת. אנחנו נסיים את המסע הקצר שערכנו אחר איזה שהם הבדלים בין התרבות היוונית לתרבות היהודית, וזה הכי על פני השטח בעולם, כי זה מה שאפשר להספיק בשעה כזאת, אבל בכל זאת זה היה ראוי. נסיים עם תפילה להעניק יעטוף, השיר ששמענו בהתחלה את ברי סחרוף ארז לברי, שרים אותו. נסיים עם הביצוע של ליאונרד ברנשטיין מנצח עליו ליצירה של איגור סטרווינסקי, סימפוניה תהילים, שיצאה ביום הזה לפני 90 שנים בדיוק, על טל הראשונה בעצם, על הבמות, ומלחין את מזמורי תהילים, כמובן בלטינית, לפי המנהג הנוצרי, סטרווינסקי שהיה רוסי, ועבר לארצות הברית של אמריקה, והמזמור שנשמע הוא אותו מזמור קופבט, תפילה להעניק יעטוף. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם יכולים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.